כאן רשת בית. ערן סיקורל.
השעה הבינלאומית 17 במרס 2024, 134 חטופים עדיין בידי חמאס, והיום בעולם. חגיגה למרית עין לדמוקרטיה ברוסיה. בעוד 5 שעות ייסגרו הקלפיות בבחירות לנשיאות המדינה, השלטונות מודיעים כי 67% מן הבוחרים כבר הצביעו. התוצאות צפויות מראש, לפחות אם שואלים את הבוחרים שמוכנים לדבר למצלמה.
ожидаю изменений. Желаю, так сказать, видеть новые лица на руководящих постах и чего-то лучшего для нашей страны.
התחושה שלי היא שאני רוצה שהמצב יימשך כמו שהוא עכשיו. לכן הצבעתי לנשיא היוצא. אני מרוצה מהכל ואני רוצה שהמדיניות תישמר. גם בשטחים שכבשה רוסיה באוקראינה הבחירות מתקיימות, וגם שם, אפילו במריופול, מותר לראיין רק אזרחים מרוצים.
Все были как люди, как и сейчас, как и тогда было. Не было того, чтобы что-то мы против имели. И при той власти хорошо.
חזרנו לחיים נורמליים, אומרת ליובוב, תושבת העיר הדרומית. אנחנו לא נגד השלטון הנוכחי, הכל בסדר תחת הרשויות האלה ויהיה טוב. אנחנו צייטנים מאוד, אנחנו משלמים מיסים, לא משנה מה הסכום, אנחנו עומדים בזמנים. הבעיה היחידה היא שהעיר במצב גרוע. מערב ומשם העיר אודסה שעדיין בשליטה אוקראינית. לפחות 20 בני אדם נהרגו שם במתקפת טילים רוסית בסוף השבוע, עוד כ-80 נפצעו. גנדי טרוחנוב, ראש עיריית אודסה. אנחנו נמצאים בזירה של טרגדיה ופשע שביצע האויב שלנו. 20 בני אדם נהרגו כאן, והרוגים גם אנשי צוות החירום שהגיעו לזירה לעשות את עבודתה. בברזיל מפקדי הצבא וחיל האוויר לשעבר העידו כי השתתפו בישיבות עם הנשיא לשעבר בולסונארו לאחר שהפסיד בבחירות ללולה בשנת 2022. במהלך הישיבות יזם צעדים שישאירו אותו בתפקיד הנשיא. אך הם הודיעו לנשיא לשעבר שיעצרו אותו אם רק ינסה להוציא לפועל את תוכניתו. בולסונארו דוחה את הטענות ואומר, לא ניסיתי לבצע הפיכה. גם אם הייתי במדינה אחרת, היו טוענים שניסיתי לבצע הפיכה, אמר בולסונארו בעצרת תומכים מאותרת בדגלי ברזיל וישראל. אני חזרתי הביתה בכל מחיר ואני לא מפחד ממשפט, כל זמן שהשופטים יהיו חסרי פניות. האם נשיא ארצות הברית לשעבר דונלד טראמפ מבטיח מרחץ דמים בארצות הברית אם לא ייבחר לנשיאות? כך עולה לפחות מדברים שאמר בעצרת בחירות. האזנה מעמיקה יותר לדברים מגלה שטראמפ מתייחס לענף הרכב בארצות הברית ולמחירי המכוניות. הוויכוח בין הרפובליקנים לדמוקרטים על הזכות לפרש את טראמפ בסיאו. וגם... סערה בממלכה הבריטית לאחר שהשחקנית מיריה מרגוליס, כוכבת אחת מסרטי הסדרה הרי פוטר, טענה שפוטר הוא לילדים. המעריצים המבוגרים תקועים שם, היא אומרת, והם צריכים להשתחרר מזה. מעריצים אומרים שמרגוליס לא באמת מעריכה את התרומה האומנותית של הספרים והסרטים. מרגוליס היהודייה, אגב, נחשבת אחת השחקניות העוינות ביותר לישראל בבריטניה. השעה הבינלאומית שעורך עמוד שפירה, בביצוע הטכני שמעון דוקרקר, אני ערן סיקורל, אנחנו מתחילים. שלום רב לכם ושלום גם לאמיר שמואלי שמעבר לזכוכית. קנצלר גרמניה אולף שולץ נחת לפני שעה קלה בישראל. המטרה היא להפעיל לחץ על ראש הממשלה שלא לבצע פעולה נרחבת ברפיח. רגע לפני שהמריא לכאן אמר באמן שהוא מכיר בזכותה של ישראל להגן על עצמה, אבל צריך לעשות הכל כדי להימנע מאסון נוסף. שלום לשליחנו באירופה דוב גילר שעוקב אחר המסע המדיני של הקנצלר.
שלום רן, צהריים טובים, זה הביקור השני של הקנצלר בישראל מאז 7 באוקטובר, הביקור הקודם היה ידידותי וחם אין כמותו, הביקור הזה יהיה מעט, אולי לא מעט, שונה. לפני שנצלול למם ואיתו הקנצלר, אולי על המפגש עם ראש הממשלה אחר הצהריים בירושלים, או על סיכור המפגש אחר הצהריים בירושלים, לפני כשעתיים, להפתעת הדיפלומטים הגרמנים, לזעם העיתונאים הגרמנים שנלווים למטוס של הקנצלר, לשכת ראש הממשלה נתניהו ביטלה את הצהרות המנהיגים שאחרי הפגישה, הצהרות לעיתונות, חד צדדית, בלי לשאול את לשכת הקנצלר, הם תרצו את העניין באילוצי לוח זמנים. צריך להבין, ערן, אין דבר כזה בגרמניה, גם כשמארחים מנהיגים וגם כשנוסעים למפגשים מדיניים שאין הצהרות מנהיגים ואין הזדמנות לעיתונאים לשאול שאלות, וכמה שרה גדולה ולחץ רב על לשכת ראש הממשלה, והנה, הופ, אחרי שעה התקבלה הודעה על ביטול הביטול של ההצהרות.
ממה כל כך חששו?
משאלות.
אוקיי.
אני מניח.
כנראה.
אני מניח. אתה יודע, שאלות, זה דבר שאתה לא יודע לאן זה מגיע, כן? מתחילה שאלה, ואז מישהו אחר שואל עוד שאלה, והשאלה השלישית היא אפילו יותר קשה.
זה מסלים, אתה אומר, זה יכול להידרדר.
לפעמים גם העיתונאים הזרים יכולים לשאול שאלות קשות.
אתה יודע, בעודנו משוחחים, ראש הממשלה נתניהו, כרגיל שלא מתראיין לכלי תקשורת ישראלים, הוא מתראיין כרגע ל-CNN. עוד מעט אנחנו נתחבר ונשמע, אולי הוא אומר גם משהו על הסיפור הזה, אבל בוא ספר לנו מה מנסה הקנצלר שולץ להשיג במהלך הביקור הזה.
אז באמת רגע לפני שהוא אמרי לישראל, ואחרי הפגישה עם המלך עבדאללה בירדן, שולץ דיבר עם העיתונאים, והוא שוב הביע התנגדות נחרצת לפעולה נרחבת של צהל ברפיח. בוא נשמע ונתרגם מיד.
Jetzt alles dafür tun müssen, dass die Situation nicht noch schlimmer wird, als sie ist. Israel hat jedes Recht, sich zu verteidigen gegen den Angriff, den die Hamas begonnen hat mit dem
ברור מאוד, אומר הקנצלר, שצריך לעשות הכל כדי שהמצב לא יחמיר יותר ממה שהוא. מתכוון בעזה, לישראל יש את כל הזכות להתגונן מפני חמאס שהתחילה את המתקפה על אזרחי ישראל, אבל צריך להגיע לכך שכל הרבים שברחו לרפיח, הוא אומר, לא יהיו תחת איום מיידי בגלל הפעולה, והוא אז אומר, צריך לעשות הכל מאוד מאוד מאוד, ספרתי 4 פעמים מאוד בזהירות, כדי להימנע ממספר גדול של קורבנות. לגבי השיחה עם המלך עבדאללה, הוא אמר שהם דנו בשאלה איך יכולה להיות הפסקת אש ארוכה כדי לשחרר בני ערובה, להגביר את הסיוע ההומניטרי, ואז הקנצלר שוב שם דגש על הפתרון שלדעתו, הפתרון הנכון וארוך הטווח, פתרון שתי המדינות. הנה.
Alles hat, wie die sorgfältigen Erörterungen ja auch noch einmal für mich sehr deutlich klar gemacht haben, nur Sinn, wenn es gleichzeitig darum geht, eine langfristige Entwicklung für ein friedliches Miteinander zwischen Israel und einem palästinensischen Staat zu.
הכל אפשרי, רק אם במקביל ידברו על הפתרון הארוך טווח, דו-קיום בשלום בין ישראל ואחר כך המדינה הפלסטינית. דיברנו על זה, הוא אומר על מה שהוא דיבר עם עבדאללה, איך אפשר לעבור מדיבור תיאורטי על העניין למשהו יותר פרקטי בעתיד הנראה לעין כביכול פתרון שתי המדינות.
ושאלת השאלות היא כמובן, מה אם נתניהו בכל זאת נותן הוראה לפעול בעזה? מה עושים הגרמנים?
באמת, לגבי הפעולה ברפיח, שולץ נשאל את השאלה הזאת. מה קורה אם נתניהו למרות הכל פועל ברפיח, ומה הוא יגיב, ואם ישקול להטיל אמברגו נשק על ישראל? ואני מזכיר לך, גרמניה מציידת את צהל בהרבה מאוד פגזי טנקים, ויש חשש למחסור במצרך הזה. הוא לא עונה לשאלה. הוא אומר, אם יגיעו להפסקת אש, אפשר יהיה למנוע את המתקפה ברפיח, הוא אופטימי בעניין הזה. והוא אומר, כן, נכון, הלחימה צריכה להתבסס על כללי המשפט הבינלאומי. רק לסיכום, אלוף דוואפה, חיל האוויר הגרמני, לראשונה מבצע פעולה מבצעית מעל שמי ישראל בעצם, מעל שמי עזה, ומצניח משלוחי מזון.
סוג של נמצא דיק היסטורי.
אפשר לומר.
כן, בהחלט.
הלופט ופה שלא שינה את שמו מאז ימי המלחמה ההיא, כשגרינג עמד בראשו, הוא מגיע לישראל ועושה מבצע הומניטרי. כמובן, הקנצלר מגיע אחר הצהריים, הגיע ויפגש אחר הצהריים עם נתניהו, ונראה איזה משלוח מדיני הוא ירצה או יבקש להצניח מעל קריית הממשלה.
דוב גילר, כתבנו באירופה, תודה.
בשמחה.
ועכשיו אנחנו רוצים להצטרף לרשת CNN, שהמתראיין ראש הממשלה נתניהו. אולי נשמע שם משהו על פעולה ברפיח, כן או לא, נתחבר לדברים האלה.
A nefarious organization doing everything it can to undermine what's going on and to create chaos. But I guess the point is that you're not Hamas. Israel is a democracy and as a Jewish state supports and believes in every life mattering and so I'm glad to hear that you say
נזיפה של דנה באשה המראיינת
and I'm sure a lot of organizations are going to be happy to hear what you said today thank you so much Mr. Prime Minister appreciate your time
זה הסתיים עכשיו כן, אז נסכם אולי את הדברים שאמר ראש הממשלה נתניהו הוא תוקף את הדברים שאמר שומר צ'אק שומר דברים לגמרי לא ראויים בקשר לצורך להחליף את נתניהו. יש רוב עצום בציבור הישראלי שתומך בעמדה שלי, אומר ברעיון הזה, לחימה ברפיח והתנגדות להקמה חד צדדית של מדינה פלסטינית. זה עיוות המציאות לטעון שהציבור הישראלי איננו תומך במדיניות שלנו. עיוות המציאות לטעון שרוב הציבור הפלסטיני איננו תומך בחמאס. עוד אומר נתניהו, המגישה מאמתת אותו עם תוצאות סקר של קשת 12 בנוגע למעמדו והצורך לקיים בחירות והוא אומר אם נצא לבחירות המדינה תהיה משותקת למשך חצי שנה זה הפסד לישראל והפסד לאמריקה כך אומר ראש הממשלה נתניהו והוא מסרב לענות לשאלה ישירה על הקדמת הבחירות עד לאחר תום המלחמה והוא אומר שהציבור הישראלי צריך להחליט רק בתום המלחמה האם הייתם קוראים לבחירות מיד אחרי פיגועי 11 בספטמבר 2001 אומר ראש הממשלה נתניהו, והוא מבטיח לאפשר הגברה של זרם הסיוע ההומניטרי הנכנס לרצועה. הבעיה איננה כמות המסעיות הנכנסת, אלא חמאס הבוזז אותן, כך ראש הממשלה נתניהו. והוא מסכם ואומר שהוא חושב שזה לא נכון עובדתית וציני לטעון שישראל לא עושה די להכניס סיוע הומניטרי. שלום לכתבנו בוושינגטון נתן גוטמן.
שלום ערן.
נתחיל אולי באמת מהרעיון הזה. יום לא פשוט צריך לומר ליחסי ישראל לארצות הברית, עם התבטאות די חריפה של ראש הממשלה נתניהו, לא בהכרח ברעיון הזה, אלא מוקדם הרבה יותר בישיבת הממשלה. מיד אנחנו נוכל אולי גם לשמוע את הדברים האלה, אבל מתיחות, אין דרך אחרת לתאר את היחסים בין ישראל לארצות הברית כרגע.
כן, עוד יום של מתיחות ביחסים, כאשר ראש הממשלה, אני חושב שזה די ברור בשלב הזה, בוחר להשיב מלחמה. הוא שומע את הביקורת שמגיעה מארצות הברית, גם מהנשיא ביידן, גם ממנהיג הרוב צ'אק שומר, גם מרבים במערכת הפוליטית האמריקנית שאומרים, נתניהו לא מוביל את ישראל בכיוון הנכון. וראש הממשלה בעצם מאשים אותם בהתערבות בעניינים הפנימיים של ישראל, נושא שארצות הברית מודעת לו, ולכן אולי הגישה שהיא נקטה לפחות עד לפני שבוע של באמת הרבה זהירות, והבית הלבן עדיין קצת מקפיד הזה, שומר חרג מהקו הזה, ואמר בעצם באופן מפורש את מה שאחרים אולי חושבים, וזה שהגיע הזמן שנתניהו יזוז ממקומו, כאמור הממשל מקפיד לפחות לומר כל העת שהבחירה נמצאת בידי הישראלים ובידיהם בלבד, זאת לצד הטענות שנתניהו לא מוביל את ישראל כרגע בכיוון הנכון, כולל הדברים שאנחנו זוכרים של הנשיא ביידן, שהוא גורם יותר נזק מאשר תועלת לישראל בהתנהלות שלו בעזה ובפגיעה באזרחים חפים מפשע שם. נקודות המחלוקת המהותיות לא השתנו גם אחרי שבועות של עימות, ישראל וארצות הברית חלוקות על שאלת הכנסת הסיוע ההומניטרי לעזה, על שאלת ההימנעות מפגיעה באזרחים ועל שאלת היום שאחרי.
כן, בוא נשמע את הדברים שאומר היום נתניהו בפתח ישיבת הממשלה.
ידידנו בקהילה הבינלאומית, אני אומר, הזיכרון שלכם כל כך קצר, כל כך מהר שכחתם את השבעה באוקטובר, את הטבח הנורא ביותר שבוצע נגד יהודים מאז השואה? כל כך מהר אתם מוכנים לשלול מישראל את הזכות להגן על עצמה נגד מפלצות החמאס? כל כך מהר איבדתם את המצפן המוסרי שלכם? במקום ללחוץ על ישראל שנלחמת מלחמה שאין צודקת ממנה, נגד אויב שאין אכזר ממנו, תפנו את הלחצים שלכם נגד החמאס ונגד הפטרון שלה, איראן. הם אלה שמהווים סכנה לאזור ולעולם כולו.
כך בדברים של ראש הממשלה נתניהו, היום בפתח ישיבת הממשלה. נתניהו אולי מתגעגע הרבה יותר לנשיא אחר, שאולי גם יהיה הנשיא הבא, דונלד טראמפ, שאתמול משמיע, איך נאמר, הערה מאוד שנויה במחלוקת, שיש לה הרבה מאוד פרשנויות, נכון?
תראה, שנויה במחלוקת וטראמפ זה כמעט מילים נרדפות, אז אנחנו כבר לא מזדעזעים מהדבר הזה. אולי לפני זה רק, אתה מזכיר את הרצון הזה אולי שנתניהו לחזור לימי טראמפ. מעניין לראות מאז 7 באוקטובר את השתיקה היחסית של טראמפ בנושא הזה, כמה ירידות שלו על נתניהו, ומאז הוא מסתפק באמירה מאוד כללית שאם הוא היה נשיא זה לא היה קורה. הוא די משתדל לחמוק מהנושא הזה, ואולי יש מקום יום אחד לדון בשאלה למה הוא עושה את זה. אבל בואו נחזור לנאום שלו אתמול באוהיו, כאשר הוא קצת אולי אפילו משחק לידיים של המבקרים שלו, שאומרים, תראו, טראמפ, אם הוא יבחר שוב, יהיה טראמפ מסוכן יותר מכפי שראיתם בקדנציה הראשונה שלו. בואו נשמע את הדברים תחילה.
Those big monster car manufacturing plants that you're building in Mexico right now, and you think you're going to get that, you're going to not hire Americans, and you're going to sell the cars to us. Now, we're going to put a 100% tariff on every single car that comes across the line, and you're not going to be able to sell those cars. If I get elected, now, if I don't get elected, it's going to be a bloodbath for the whole... That's going to be the least of it. It's going to be a bloodbath for the country. That'll be the least of it.
אז אם נבודד באמת את הדברים שטראמפ אומר כאן, אם אני לא אבחר, יהיה מרחץ דמים. אם אנחנו שומעים באמת את ההקלטה הארוכה יותר, אנחנו מבינים שהקונטקסט, ותמיד חשוב לשמוע גם את הקונטקסט, הוא מחירי המכוניות בארצות הברית, נושא שאולי טיפה פחות מעניין אותנו, אבל מאוד מעניין את האמריקנים.
כן, אז אם אנחנו מניחים, ואגב זה היה נאום שבו טראמפ עצמו אפילו טען מספר פעמים שהוא לא מצליח לראות את הטלפרומטר שהוא מקולקל, אז הנאום היה קצת יותר מעגלי וקופצני מאשר נאומים אחרים שלו, משך 90 דקות. אם אנחנו מסתכלים על ההקשר שבו זה נאמר, כן, הוא מנסה לומר שיהיה מרחץ דמים ככל הנראה במובן הזה של מחירי הרכב או הכלכלה האמריקנית, ובכל מקרה, אבל השימוש בביטוי הזה, מה שלא יהיה ההקשר מעורר כמובן התגובות, הקמפיין של ביידן הגיב בחומה.
נזכיר שמרחץ דמים כבר היה בוושינגטון.
היה, וזה בדיוק החשש, לכן הוא קצת כאמור שיחק לידיים של המבקרים שלו, כשהוא אמר תראו מה יקרה אם אני לא אבחר, איזשהו איום מרומז לשידור חוזר של 6 בינואר. אגב, זה לא היה הדבר היחיד שהוא אמר בנאום הזה שהקפיץ את המבקרים שלו או את כל מי שאומר, תראו, זה אותו טראמפ שאתם זוכרים, למשל, אמירות קסינופוביות על מהגרים, הוא טוען שהמהגרים שחוצים את הגבול ממקסיקו הם אנשים ששוחררו בכוונה מבתי כלא במרכז אמריקה כדי לבוא לארצות הברית ולפגוע בה, ולא רק במרכז אמריקה, גם במזרח התיכון ובאפריקה. הוא אומר, הוא לא שאי אפשר לקרוא להם אנשים, אלה הם חיות, כך הוא אומר על האנשים, רק נזכיר ממחלקת העובדות, רוב האנשים שנכנסים לארצות הברית הם מבקשי עבודה או אנשים שנמלטים מאלימות כנופיות ולא נרשמה עלייה בפשיעה שקשורה לכניסה של המאגרים. ומעבר לכך כמובן ביטויים מאוד חריפים כלפי הנשיא ביידן, כלפי מושל אילינוי, כלפי מושל קליפורניה. זה היה דונלד טראמפ במיטבו, הקהל צריך לומר שהמתין וחיכה ושמע את כל השעה וחצי האלה, מאוד אהב אותו.
נתן גוטמן, כתבנו בוושינגטון, תודה.
תודה רבה.
ושלום לפרופסור איתן גלבוע.
שלום אירן.
מומחה לתקשורת ולארצות הברית מאוניברסיטת בר אילן, חוקר בכיר במכון ירושלים לאסטרטגיה ולביטחון. ואתה יודע, אנחנו נתחיל אולי באמת מהנקודה הזאת, ממעמדו של דונלד טראמפ, ואנחנו רואים רשימה ארוכה של בכירים בימים האחרונים שמתבטאים נגד טראמפ, בכירים מתוך המפלגה הרפובליקנית, בין היתר סגן הנשיא מייק פנס לשעבר, שאומר שהוא לא יצביע לטראמפ, וויליאם בר, שר המשפטים של טראמפ, בולטון, שהיה שגריר לאום. עד כמה הסחף הזה באמת מעניין את טראמפ, או שמבחינתו זוהי הביצה שצריך לייבש?
בדיוק כך. אני חושב שזה לא מרתיע את הבוחרים הטראמפיסטים, מפני שכל האנשים האלה, כל מי שאויב של טראמפ, כל מי שהוא מבקר אותו, אז הוא בחוץ. אז הדברים שלו לא נחשבים. ולכן זה טראמפ הוא כמו טראמפ, לא חושב שזה מטריד אותו יותר מדי, ואני לא חושב שהטראמפיסטים מתייחסים לזה יותר מדי.
ועד כמה ההתבטאויות שלו בנוסח מרחץ דמים באמריקה, עד כמה זה מטריד את האוהדים שלו?
גם זה לא כל כך מטריד את האוהדים שלו, אבל נכון אמרת קודם, וגם נתן אמר בשיחה הקודמת, שאתה מחבר את טראמפ עם מרחץ דמים, ישר חושבים על ההתקפה לבניין הקונגרס ב-6 בינואר 2021.
נכון.
כי טראמפ לא חושש מאלימות, ובמקרה הזה הספציפי, זה באמת הוציאו את הנושא מהקשרו, כי הוא דיבר באמת על תעשיית המכוניות, הוא מנסה לדבר על הפועלים, על הצווארון הכחול, שפעם היו המסבקיס של המפלגה הדמוקרטית, והיום זה לא המצב, אבל זו באמת אמירה מאוד קיצונית, ויש לא מעט אנשים בצד השני, מפלגה דמוקרטית, שחושבים שטראמפ מוביל למלחמת אזרחים בארצות הברית. השיח הוא כזה קיצוני, הוא חמור יותר ממה שהיה אי פעם בעבר, כך ש... ויש כל מיני מיליציות שיש להם נשק, אני חושב שזה עניין שצריך כן לחשוב עליו.
כן, ומי שעוד מעלה הילוך בהתבטאויות שלו, זה ראש הממשלה נתניהו. שמענו את הדברים שהוא אומר גם ל-CNN לפני שעה קלה, גם הבוקר בישיבת הממשלה, דברים שלא נאמרו בעבר כלפי האמריקנים, כלפי ממשל ביידן, שמאבד את המצפון המוסרי שלו.
כן, תשמע, אני חושב שהוא עושה טעות חמורה. אני לא חושב שצריך להשיב לטענות ולביקורת של ביידן ואנשיו עין תחת עין, ולהשתמש באותן מטבעות לשון. היחסים בין ארצות הברית לבין ישראל אף פעם לא היו סימטרים. ארצות הברית היא מעצמת על, ויש לה הרבה אינטרסים ושיקולים. אני חושב שהפעם באמת יש חיבור שהוא לא טוב לישראל בין השיקולים הענייניים לבין מערכת הבחירות, שבה ביידן מותקף על ידי גורמים בתוך המפלגה הדמוקרטית שלו, המוסלמים, הפרוגרסיביים והצעירים. יש איזה שילוב של הדברים האלה, אבל ישראל תלויה לגמרי בארצות הברית, בנשק ובהגנה דיפלומטית, בארגונים עוינים כמו האום. מספיק שלא תטיל וטו פעם אחת במועצת הביטחון שנמצא בצרה צרורה. ולכן, כאשר ראש ממשלת ישראל ואנשים בממשלתו משמיעים הצהרות מוטות נגד הנשיא ועכשיו נגד צ'אק שומר שנשא נאום מאוד יוצא דופן, ביידן הוא נשיא הפרו-ישראלי אולי האחרון בבית הלבן, וצ'אק שומר הוא התומך הכי גדול של ישראל בקונגרס. כשאתה שומע מהם ביקורת, יותר טוב שתניח קצת את הקול שלך, מפני שאתה תלוי לגמרי ברצונם הטוב, ואם לא יהיה לך תחמושת, לא תוכל להיכנס, לא רק לא תוכל להיכנס לרפיח, לא תוכל לנהל שום מערכה רצינית שאולי מחכה לך בדרך מול חיזבאללה.
מצד שני, אומר נתניהו, אתם רבותיי חותרים תחת מעמדו של ראש ממשלה מכהן במדינת ישראל, ואתם מנסים בעצם לבצע איזה סוג של הפיכה מרחוק בישראל. אתם מזמינים את בני גנץ ומייחסים לו, נותנים לו יחס כמעט של ראש מדינה, אתם בוחשים בעניינים שלנו, יכול להיות שיש משהו אולי בהתנגדות של נתניהו, ואולי בניסיון לייצר איזה סוג של הרתעה נגד הנשיא האמריקני.
איראן, נתניהו הוא האחרון שיכול לדבר להתערבויות הדדיות, זה שהוא יתערב בצורה מאוד בוטה בבחירות של נשיאות ארצות הברית ב-2012, הוא תמך במיט רומני, אתה זוכר שהזמין אותו לארץ וקיבל אותו פה בעקבות מלאכים, וזה היה נגד אובמה, ואחר כך הוא תמך בטראמפ נגד הילרי קלינטון, ואחר כך בטראמפ נגד ביידן, הוא באמת האחרון שיכול לדבר על התערבויות, אבל יש כאן באמת, ארצות הברית מרגישה, אני חושב שבגלל התלות המקיפה הזאת והמוחלטת הזאת שעליה דיברתי קודם, שארצות הברית לא מרוצה מההתנהלות של הממשלה בכמה נושאים חשובים, אני חושב שהנושא הכי חשוב זה החזון הזה המדיני למזרח תיכון, זה לא רק ניצול המערכה בעזה, אלא גם הרעיון הזה שאפשר להגיע להסדר כולל בסכסוך הערבי-ישראלי, להכניס את סעודיה לתמונה ולגבש הסכם שלום כולל, אני חושב שזה באמת חזון יותר מדי מרחיק לכת ואולי קצת תמים, אבל בכל זאת אני חושב שהם מרגישים שמצד אחד החמאס הכשיל את המהלך הזה בהתקפה שלו על עוטף עזה, ועכשיו נתניהו מכשיל את זה כאשר הוא לא שומע, הוא לא מוכן להאזין ולשקול אפילו את ההצעות שלהם למען מהלכים יוצאי דופן ודרמטיים בסכסוך הישראלי ערבי.
תגיד, מה עומד מאחורי בליץ הרעיונות של נתניהו עכשיו בתקשורת האמריקנית? CNN, ממש עכשיו בעודנו משוחחים, ראש הממשלה מתראיין לרשת פוקס, רשת ידידותית, הרבה יותר. מה, זה ניסיון לדבר לליבם של בני העם האמריקני נגד המנהיג שלהם?
בדיוק. כן, אני חושב שהוא מרגיש בלחץ, כל ההצהרות של הימים האחרונים, יש פה הסלמה, ציינתם חלק ממנה, הסלמה של התייחסויות כלליות לממשלה, חוסר שביעות רצון, ואחר כך זה הפך להיות התקפה אישית על נתניהו, וביידן ואנשיו תוקפים את נתניהו, זה שהוא באמת מאוד לא פופולרי דווקא במחנה שלהם, במחנה הדמוקרטי. וכל צד כנראה מדבר יותר ויותר לבייס שלו, ביידן מדבר לבייס שלו, נתניהו מדבר לבייס שלו, כל אחד מנסה לערער במידה מסוימת את המשוואה הזו שאני עכשיו
מדבר עליה. זהו, שאלה אם נתניהו מדבר לבייס שלו, שהוא מנהל פה איזה שיח פנים אמריקני שאנחנו אולי לא בהכרח חלק ממנו.
איראן, לנתניהו יש בייס גם בארצות הברית, הטראמפיסטים, וזה אלה שתומכים בישראל, שזה שוב, מבחינת הבית הלבן, הם חושבים שמה שנתניהו עושה, זה הוא מתעלם מביידן, כדי שטראמפ בסופו של דבר ינצח, ואז תחזור תקופת הזוהר של תקופת הכהונה הראשונה של טראמפ יחד עם שנתניהו ראש הממשלה והכל יהיה ישוב על מקומו בשלום. אני חושב שזה לא יקרה ואני מקווה שזה לא נכון גם, כי צריך כן עכשיו כן להתחשב ברצונות ובקשות אמריקאיות, מפני שביידן ושומר הם אוהבים של ישראל, הם מדברים מדם ליבם, והם חושבים שמה שנתניהו עושה זה פוליטיקה פנימית, הם שומעים גם מה שקורה פה, פוליטיקה פנימית שמפריעה לישראל להשיג את, לממש את מטרות המלחמה.
ישראל הייתה רוצה לפעול ברפיח, ואמריקנים מאוד מתנגדים לעניין הזה. השאלה אם יש דרך אמצע, אם יש דרך ביניים בסיפור הזה של רפיח.
כן, אני חושב שכן. ושוב אנחנו חוזרים לתשובה של נתניהו, כי נתניהו אומר, יש לנו תוכניות, השארתי את התוכניות, וזה נשמע כאילו מחר אתה נכנס לרפיח, כשאנחנו יודעים שאין דבר כזה כרגע, ובכלל המלחמה עברה בעזה לעצימות נמוכה, זה מה שאמריקאים רצו, זה כבר מתנהל כמה שבועות, וזה גם ככה מרגיז אותם במידה מסוימת. אני חושב שיש פתרון, בכלל, כל ההתנצחות הזאת ברמה של תקשורת והדלפות מזיקה לשני הצדדים, וצריך את הדברים האלה לבין בחדרים סגורים. אני חושב שמה שצריך לעשות ברפיח צבאי, זה פחות או יותר מה שישראל עושה עכשיו בחלקים אחרים של עזה, כלומר לנהל פשיטות, כי להעביר את השני מיליון או משהו פלסטינים שנמצאים שם, עזתים שנמצאים שם, זאת הסיבה שממשל ביידן מתנגד לפעולה צבאית מסיבית ברפיח, ואתה שומע שמעת, שידרתי רק לפני כמה דקות, שזו גם העמדה של קנצלר גרמניה שולץ, גם הוא מדבר על כך, וגם הוא מדבר על כניסה לרפיח היא בעיה, וגם הוא מדגיש את הפתרון של שתי המדינות, שזה נראה החזון הזה אחרית הימים, אחרי עזה, אחרי...
טוב, אין ספק שישראל נמצאת תחת לחצים לא פשוטים. פרופסור איתן גלבוע, מומחה לארצות הברית מאוניברסיטת בר אילן, חוקר בכיר במכון ירושלים לאסטרטגיה ולביטחון, תודה רבה.
תודה רבה, אירן.
אז האתגרים הם לא רק מהמנהיגים האמריקנים, אלא גם מקנדה. בית הנבחרים של קנדה ידון מחר בהצעה להכיר במדינה פלסטינית באופן חד צדדי. כתבתנו בקנדה לימור שמואל פרידמן שוחחה עם מחברת ההצעה האנטי-ישראלית ועם מי שמתנגדים לה. הנה.
אלפים ברחובות טורונטו קוראים לאינתיפאדה גלובלית. בשישי בערב מאות שוטרים יצרו מעבר מאובטח לאירוע ההתרמה של המפלגה הליברלית השלטת, אחרי ששני אירועים קודמים בוטלו במבוכה, פשוט כי המכובדים, כולל ראש הממשלה, לא הצליחו להגיע. המכשול הבא מחר. חברי בית הנבחרים יצביעו על הצעה שהעלתה חברת הפרלמנט, הית'ר מקפירסון, ממפלגת הדמוקרטים החדשים, NDP, האופוזיציה משמאל. הדרישה להכיר במדינה פלסטינית ולקדם את מה שקנדה מאמינה כבר שנים, רעיון שתי המדינות. ברעיון אישי היא טוענת שהתמיכה מגיעה מקנדים מכל הקשת הפוליטית.
I wrote this motion so that we could make people feel comfortable supporting it. You know, we wanted it to be positive, we wanted it to be propositional. It wasn't written that, you know, to divide folks, it was trying to find ways to end the violence and to work.
כתבתי את ההצעה כדי שאנשים ירגישו בנוח לתמוך. אנחנו רוצים שזה יהיה חיובי ומשמעותי. אני מנסה למצוא דרכים להפסיק את האלימות ולכוון לעתיד של שלום גם לישראלים וגם לפלסטינים, הסבירה מקפירסון. ההצעה כוללת דרישה להפסקת אש מיידית, להחזיר את המימון לאונרה, לתמוך בצווים של בית הדין הבינלאומי, לאסור כניסת מתנחלים אלימים לקנדה ולאכוף עיצומים על בכירים בממשלה שמסיתים לרצח עם.
We have seen, and I'm not going to list the names for you, but we have seen members of Netanyahu's government who have clearly had said things that call for the violence against Palestinians, comparing them to animals, comparing them innocent children to terrorists, you know.
לא אתן שמות, אבל ראינו חברים בממשלת נתניהו שבבירור קראו לאלימות כלפי פלסטינים. אלה אמירות לא חוקיות וצריכות להיות לכך השלכות, היא אמרה. ההצעה דורשת גם להשעות העברת ציוד צבאי וטכנולוגי לישראל. אך בשבוע שעבר גילינו שזה כבר קורה, וקנדה מונעת העברה של 30 רכבים משוריינים ומשקפות לראיית לילה, מחשש שישמשו להפרת זכויות אדם. מי שפועל במרץ למנוע את העברתה של ההצעה הוא חבר הפרלמנט הליברלי אנטוני האוספאדר, יהודי שעומד בראש הוועדה החוץ פרלמנטרית של קנדה וישראל.
would reward Hamas for the attack by changing our position after the attack and recognizing a Palestinian state unilaterally. So this I oppose.
מפלגת הדמוקרטים החדשים, ה-NDP, תתגמל את חמאס בכך שאנחנו משנים את עמדתנו אחרי המתקפה ומכירים במדינה פלסטינית. ולכך אני מתנגד, אמר לנו האוספאדר. ומקווה שההצעה לא תעבור.
I cannot see how this motion is adopted unless the government position would be yes. Which would be a dramatic change in the Canadian government position.
אני לא רואה איך ההצעה הזאת מאומצת, אלא אם העמדה של הממשלה תהיה חיובית, ואז מדובר בשינוי דרמטי. אני לא חושב שזה יקרה, הוא אמר. ההצעה דורשת לשחרר את כל החטופים, לפי כוונה לשחרר לא רק אלה שנחטפו מישראל לעזה, אלא גם שחרור פלסטיני ממעצר מנהלי בישראל, שווה בשווה ישראל מול חמאס. מקפירסון שניסחה את ההצעה אומרת, זה לא נכון שאנחנו מתייחסים לישראל כמו אל חמאס, אבל יש לנו ציפיות.
We have been very clear, the New Democrats have been very clear from the very beginning that Hamas is a terrorist organization, and we have expectations from Israel as a democracy, as a friend of Canada, as a country that has legal, you know, obligations. that they behave according to international law.
היינו ברורים מלכתחילה שחמאס הוא ארגון טרור, ויש לנו ציפיות מישראל כדמוקרטיה וכחברה של קנדה, כמדינה שיש לה מחויבות להתנהג בהתאם לחוק הבינלאומי, היא אומרת. בינתיים ממשלת קנדה מנסה להציג עמדות מאוזנות, ובשבוע שעבר ביקרו שרת החוץ מלני ג'ולי והשרה הקנדית ישראלית יערה זקס בישראל וברשות הפלסטינית, והצטלמו לוחצות ידיים ליו"ר הרשות. וג'ולי הודיעה, קנדה מאמינה לנשים פלסטיניות, והקצתה $1 מיליון לחקירת האשמות על תקיפה מינית. את ההמונים ברחובות זה לא מספק. בכל זאת, הם רוצים הכל מהנהר ועד הים. ההצבעה על מדינה פלסטינית ללא גבולות תארך כאמור מחר בבית הנבחרים של קנדה. מוונקובר, לימור שמואל פרידמן.
השעה הבינלאומית, ברוסיה הסתיימו בעוד 5 שעות הבחירות לנשיאות. כבר עכשיו אפשר להכריז על ניצחון למועמד היחיד בפועל. אתם מכירים אותו, קוראים לו ולדימיר פוטין. שלום לאלכס נירבורג.
שלום אירן, למעשה אפשר היה להכריז על פוטין כבר לפני חודשים כמנצח, אבל ההצגה המקרטעת הזאת ששמה הבחירות לנשיאות רוסיה תגיע ערב לסיומה, והנשיא הפדרציה הרוסית שוב יוכרז כמנצח, אבל הבחירות האלו הציגו את רוסיה כפי שהיא, מדינה אוטוריטרית, מושחתת ומסורבלת, שאינה מסוגלת לארגן לעצמה בחירות דמל ללא תקלות. היום בשעות הצהריים בקלפיות רבות ברוסיה, וגם בכאלו שהוצרו מחוץ לגבולותיה, הורגשה תכונה רבה ותורים נוצרו בדרך אל הקלפי. הישג למשטר איראן? ממש לא. מדובר במחאה האחרונה שתכנן מכילו אלכסי נבלני המנוח. מדובר בפעולה בשם נגד פוטין בצהרי היום, והרעיון הוא לגרום לכך שכל מתנגדי השלטון יגיעו לקלפי באותה השעה ויראו שהם לא לבד, שיש עוד אנשים שחושבים כמוהם. גם יוליה נבלנה, אלמנתו של האופוזיציונר, נטלה חלק באירוע שכזה בברלין. והנה ברשותך קצת קולות מהשטח. מועמד הדמה נגד פוטין, ניקולאי חריטונוב, קומוניסט בן 73-75, התייצב לנקודת ההצבעה ושלשל בכבדות את הפתק לקלפי. תומכיו המעטים, אם בכלל, ליוו אותו, וכך זה נשמע. כן, אירן, לא היו עוד מחיאות כפיים, זה הכל. חריטונוב גם לא אמר שום דבר לעיתונאים המעטים שליוו אותו, כי השאלה עבור מי הצבעת, אדוני, יכולה להיות מכשילה במיוחד בימים האלו. והנה כך התקבל לעומת זאת המועמד המתנגד למלחמה באוקראינה, בוריס נדז'דין, הוא כזכור נפסל, והוא הגיע לקלפי בסן פטרסבורג כדי להצביע למישהו אחר. כך הוא התקבל. כן, כל מילה מיותרת במקרה הזה. במקביל, המשטר של ולדימיר פוטין משתמש בבחירות במרכאות כדי להראות כלפי פנים שכל האזורים החדשים, כלומר אלו שנכבשו מאוקראינה, הם בעצם כבר אזורים רוסים על מלא מלא. הנה סיפור שסיפרה בשידור אשת התעמולה של הקרמלין שכבר הצגנו אותה כאן בעבר, מרגריטה סימונם.
הוא приехал в Авдеевку и говорит, там у людей было две просьбы. Просьба первая, дайте хлеба. Просьба вторая, дайте проголосовать за Путина.
כן, מספרת הגברת, פקיד בכיר, סיפר לי שהוא נסע לאבדייבקה, זאת עיר שרוסיה כבשה לאחרונה ועל הדרך החריבה אותה לחלוטין, אז אומרת מרגריטה סימונן. אותו פקיד אמר לי, התושבים שפגשתי ביקשו שני דברים, שניתן להם לחם ואפשרות להצביע עבור פוטין. אנחנו כמובן לא קונים שום דבר ממה שסימונן אומרת, אבל ברוסיה פנימה יש כאלו שכן. אז לאחר שהחגיגה הזו במרכאות תיגמר, המדינה הענקית תתפנה לחגיגה אחרת. מחר תציין הפדרציה הרוסית את יום האיחוד עם קרים. הבמה לטקס המרכזי בכיכר האדומה כבר מוכנה. שם יהיה גם כנראה נאום הניצחון של פוטין.
טוב, ואנחנו נביא את התוצאות הלא מפתיעות כאן מחר. אלכס נירבורג, תודה.
תודה לך.
השעה הבינלאומית, נשיא ברזיל לשעבר בולסונארו תכנן לבצע הפיכה כדי להשאיר אותו בשלטון, כך עולה לפחות ממסמכים שהתיר בית המשפט העליון בברזיל לפרסום, וכוללים עדויות של קציני צבא. שלום לכתבנו בברזיל, תומר גד.
שלום.
אז מה בעצם חושפים המסמכים האלה?
כן, המסמכים החדשים חושפים שלאחר שהפסיד בבחירות, אבל עדיין לפני שהעביר את השלטון לנשיא הנכנס, לואיז אינאסו דה סילבה, לולה, בולסונארו נפגש עם בכירי הצבא הברזילאי, עם הרמטכ"ל ומפקדי חיל האוויר והצי, והציג בפניהם מסמכים משפטיים שלכאורה מכשירים את ביטול תוצאות הבחירות על פי החוקה הברזילאית בחשד לזיופים, וניסה לברר האם במידה והוא ינסה לבצע מהלך כזה, מתייצבו לצידו. על פי העדויות, הרמטכ"ל מרקס אנטוניו פריירי גומיש וראש חיל האוויר בטיסטה ג'וניור, סליחה, טענו בפניו שכנראה יהיה מאוד קשה להצטרף למהלך כזה, וניסו להניע אותו מכוונתו, בעוד שמפקד הצי גרניה דווקא הסכים להתייצב לצד בולסונארו. כמובן שמדובר על התחת האשמות גם בין הקצינים, אבל מהמסמכים האלה מצטער שממש נעשה מהלך קונקרטי, מהלך ממשי, על מנת לנסות לבצע הפיכה, כאשר אחד מנהיגי הצבא כבר הסכים לכך, אבל התנגדות הרמטכ"ל חסמה את כוונותיו של, של בולסונארו. כמובן שבולסונארו, בניסיון להגן על, על עצמו, טוען שלא מדובר בהפיכה, משום שבחוקה הברזילאית קיים סעיף, על פיו במצב חירום קיצוני, הנשיא יכול לבצע מה שנקרא התערבות צבאית. וכמובן שבית המשפט העליון ניתן, שלא מדובר בחשד של לא מאומת של הנשיא לזיוף בבחירות, מדובר על מצב חירום כמו מלחמת אזרחים, או מלחמה קשה עם ארץ שכנה, כלומר שמדובר כאן באיזושהי מניפולציה של החוקה, ונראה שבולסונארו באמת הולך ומסתבך.
כן, אז נראה שבולסונארו קצת הסתבך פה בסיפור הזה, עד כמה, האם יהיו לזה השלכות משפטיות?
כן, כרגע בולסונארו לא יכול לצאת מברזיל למשל. הדרכון שלו נמצא בידי המשטרה הפדרלית, נזכיר כאן גם שיומיים לפני טקס העברת השלטון ללולה, בולסונארו טס מברזיל באופן באמת חשוד, דבר מאוד נדיר שהנשיא לא נוכח בטקס העברת השלטון והעביר כמה שבועות בארצות הברית, בפלורידה, עכשיו גם ברור למה, הוא באמת חשד שיעצרו אותו בחשד, בחשד להפיכה, הוא מאוד חשש מכך, וכן, והחקירות יימשכו, יש סיכוי גבוה שהוא יעמד לדין.
תשמע, מה שזה מלמד אותנו, אבל שהדמוקרטיה הברזילאית, למרות הכל, מתבגרת עם הזמן, וגם הצבא יודע את מקומו, וזה בהחלט מנחם. תום אורגד, כתבנו באמריקה הלטינית, תודה רבה מסאו פאולו.
תודה רבה.
ועד כאן השעה הבינלאומית שערך עמוד שפירה, בביצוע הטכני אמיר שמואלי ושמעון דוקרקר, אני רנסי קורל, צבע כסף מיד אחרינו. אנחנו נהיה כאן מחר. להתראות.